עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
האמת שאני פותח איתך את השידור, את השיחה, כשאני די עצבני, ואני לא יודע אם להביא את תחושותיי כלפי חוץ. אני קיבלתי ממש בשניות האחרונות צילומים של איזה חוברת שהפיצו מלאת גידופים על גדולי ישראל, ואני פשוט מזועזע איך אדם שאומר שמה ישראל בבוקר עושה דבר כזה. אני מניח שלא ראית את זה. טוב.
לא ראיתי.
טוב, בוא נתחיל. אי אפשר כמובן בלי לשמוע, מה אתה אומר לקולות שנשמעו אתמול על כך שצריך...
אני לא אומר. אני רק...
לא שמעת את השאלה אבל.
כן, הבנתי את השאלה.
הבנת. אתה אומר כל כך צפוי שאתה יודע מה.
אני בעבר היו קוראים לי רבנים מסוימים בעדה החרדית. בנושאים, בעיקר בנושא הגיוס. היו פורים לי בשקט, היו שואלים אותי את השקלה וטריה, מה היה, מה, איך התנהל, וכו' וכו', ומה המסקנות. ואחרי הביאו את דעתם, אבל קודם כל הם רצו לדעת על מה מדובר, מתוך אחריות כמובן לנושא עצמו, ואחרי זה עמדותם והשקפותיהם הם השקפות שלהם. אני בתקופה הזאת הייתי שותף לנושא של החוק הזה, שבעצם מנע את... מה שעלול היה לקרות כאן בעוד חצי שנה עם צווי גיוס לכל בחורי הישיבות, הכל נמנע חסד השם ממש, אבל אף אחד לא קרא לי מרבני העדה החרדית ואמר לי שאני אולי אתאר בפניו את השקלה וטריה, את המסע ומתן כפי שנוהגים כאשר הולכים לדבר על דבר כל כך קריטי וכל כך חשוב. אף אחד לא קרא לי, ומדברים ומפרשנים ואומרים דברים מה שלא היה מקובל אף פעם. היה צריך לדעת מה המסקנה, מה האב האמינה, מה הולך להיות עם העניין הזה, מה סיכמתם באופן מעשי, וכו' וכו'. כנראה שהמטרה סומנה מראש, והנושא של הגיוס הוא לא הנושא.
מה המטרה?
בוא נעבור לשאלה הבאה. אני...
אבל ברמת העובדות אתה אומר...
היות יש לי אחריות, כמו לחבריי, ובעיקר לאלה ששולחים אותנו, והנושא שלנו באמת שהתורה תמשיך לפרוח ולסגשג, ושיהיו יותר ישיבות, יותר כוללים, יותר לומדי תורה, כפי שבאמת לשמחתנו הרבה, ואנחנו מודים על זה לקדוש ברוך הוא, כפי שבאמת קורה. המציאות הזאת שבה כל מילה שאני אדבר איתך עכשיו, או שאני אדבר בכל מקום אחר, זה יבוא לפני הבג"ץ. ויתכן שלו לא היינו אחראים על העניין, היינו צריכים להגיד את האמת ואת הכל, אבל אנחנו המבוגר האחראי שנמצא פה, ולכן אני לא יכול לדבר, ויש אגב מי שמנצל את זה, בגלל שהוא מכיר אותי והוא יודע שאני לא אדבר, אז הוא מרשה לעצמו להגיד את כל השקרים שהוא אומר.
אז למה אתם לא הולכים ביוזמתכם, אתה אומר לאנשי עדה חרדית או אחרים, לספר להם את הסיפור?
לא, אנחנו, היוזמה שלנו היא מה שגדולי התורה מורים לנו, ואת זה אנחנו עושים. גם אז כשקראו לי, שאלתי האם ללכת, ואמרו לי ללכת, והלכתי. אגב, לא כל רבני העדה החרדית שלא תהיה טעות, אבל היו כאלה ש... קרו, ואני הייתי בא בשקט ומתאר בפניהם את הדברים. היום אף אחד לא קרא לנו. אני הייתי חלק מהצוות של המסע ומתן בעניין הזה. ראיתי חלק מהצוות של אלה גם שניהלו את המסע ומתן הקואליציוני, וגם לגבי החוק עצמו. אף אחד לא דיבר איתי מבין אלה שיוצאים נגד החוק הזה, הם גם לא יודעים את העובדות.
טוב, עד כאן בנושא הזה. כמה נושאים רציתי לדבר איתך? קודם כל... תשמע, אני חייב להגיד לך, מה שראיתי ממש הרגיז אותי. זה פשוט מוציא אותי משיקול דעת.
כן, בבקשה.
ככה, יאיר לפיד, אתה יודע, עובר תקופה מאוד מעניינת, הוא גם פגש איזושהי עיתונאית חרדית לא מזמן, כמה עיתונאיות חרדיות, וניסה לדבר אל ליבן ולהסביר להם עד כמה הוא לא נורא. תגיד לי, כמי שנמצא בכנסת, כמי שמכיר את יאיר לפיד, מה אתה חושב צריך לנהוג ברגעים הללו שהאיש עושה כמעט כל מה שהוא יכול ולא יכול בשביל לנסות מה שנקרא להתחבר חזרה, לחפר?
לא, אי אפשר לבוא לכנסת ולהיות תמים. תמים צריך להיות במקומות אחרים. יאיר לפיד יש לו אג'נדה. מי שיודע את מה שהוא עשה בשנתיים האלה, והנס הגדול שמה שהלך לקרוא השנה, מי שיודע מה היה אמור להיות גם בנושא של הגיוס, גם בנושא של התקציבים, גם בנושא של החקיקה, מה שהלך לקרוא השנה, והאיש הזה תכנן את הכל, מי שחושב שאפשר לנהל איתו דו שיח ולנסות לשבת איתו באיזושהי קואליציה, פשוט או שהוא תמים או שהוא פשוט לא מבין מה שקורה. האיש היעד שלו זה לפגוע בנו, מה שלא קיים בעולם המערבי, לקחת קבוצה באוכלוסייה ולפגוע בה.
אבל הוא אומר, סליחה, לא התכוונתי, לא ידעתי, אני חשבתי אחרת, אני היום רואה דברים אחרת.
זה אפשר להגיד בבית המוסר, מתי שיושבים ולומדים מוסר. זה אי אפשר להגיד בכנסת.
אבל מה, אין סליחה? אדם לא יכול לחזור בתשובה?
אתה ראית את ההתנפלות שלו ושל חבריו ביש עתיד. פשוט איש לא נהדר כאשר היה חוק הגיוס. איזה התנפלות, איזה דמגוגיה, איזה צביעות, איזה הסתה, שהאנשים האלה, עכשיו זה היה, לפני חודש, שלא יכלתי, הרי אני, המדיניות שלנו הייתה לא להגיב, ולא יכלתי שלא להגיב על הדברים של אופר שלך, עם הדמגוגיה שלו, שחברי הכנסת לא הולכים לבקר פצועים, בפיגועים, ופשוט לא יאומן. מי שמתכוון לשבת איתו בקואליציה, ולפי דעתי אין אף אחד כזה, לא מכיר את האיש, ולא מכיר את רוחו וסיגו, ולא מכיר את המטרות.
בקיצור, אתה לא מאמין לו.
בוודאי שלא, מה זה, זה הכל נעשה מנושא אינטרסנטי. תראה, אני רוצה להגיד לך, החרדים היום הם יותר פופולריים מאשר בעבר. זאת המציאות. אין הסתה נגדנו,
ואנחנו... גם בגלל שהמסית הגדול ביותר התהפך, והיום מנסה להתחבר לחרדים.
לא, 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 אין לו השפעה כזאת.
אבל גפני, תקשיב, יש צד שני למטבע, אבל אני אגיד לך מהו.
רגע, אבל תן לי רק להשלים את זה. כן. אין לו השפעה כזאת גדולה על דעת הקהל. לו דעת הקהל הייתה נגדנו, כמו שהיה לפני כמה שנים, והייתה הסתה נגדנו, הוא לא היה מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו בגלל שהוא רואה שדעת הקהל היא לטובתנו.
בסדר, זה מה שאתה רואה, אבל יש צד שני למטבע, ואני אגיד לך מה הוא.
בבקשה.
הצד השני הוא שיער לפיד היה בשלטון, ביצע הרבה מאוד תהליכים, שהמשמעות שלהם הייתה נזק גדול לחרדים, ואז אתם הגעתם לשלטון, וכמעט מחקתם את כל מעשי ידיהם, בהרבה מאוד תחומים. באופן טבעי, הוא יכל לקום, לצאת החוצה ולהגיד, רבותיי, אתם לא מבינים מה קורה כאן, ומכרו את המדינה לחרדים, ולהתחיל את גל ההסתה הזה, ולרכב עליו שוב. הוא בוחר שלא לעשות את זה.
טוב, אני לא מפריז בכוחו של יאיר לפיד, אני יודע מה כוחו. הוא היה יכול לצאת להגיד מה שהוא רוצה, אי אפשר היה לשנות את זה. גם הרב ליצמן במשרד הבריאות, גם אני בוועדת הכספים, וגם החברים האחרים ביהדות התורה נחשבים אנשים היום שדואגים לכלל הציבור. הוא לא יכול להסיט נגדנו. אני לא אומר, כל דבר צריך סייעת הדשמיה הגדולה, אבל הוא מכיר את המערכת הזאת, הוא יודע את מה שקורה. הוא יכול לצאת ולהגיד מה שהוא רוצה. אני מעביר בוועדת הכספים את כל, אני מבחינת אקטיבית, אני לא מדבר גם על חקיקה שעשינו כדי למחוק את חרפת לפיד מכל מה שנעשה, גם בספר החוקים וגם בתקציבים. ואני לא רואה התנגדות כזאת גדולה בוועדה, מה שבעבר היו עושים מזה רעש גדול. אני לא מדבר על יש עתיד, גם יש עתיד, אבל לא רק הם, לא עושים מזה דרמה.
תגיד, אבל ברמה הטקטית, יכול להיות שדווקא עכשיו כדאי כן לדבר איתו, כי אתה יודע, יש איזשהו סיכוי שבבחירות הקרובות הוא יהיה עם יותר כוח. אולי עכשיו אפשר למה שנקרא להטרג אותו, לסנדל אותו, לסנדל אותו באמירות פרו חרדים, זה גם יכול לעשות לו נזק בקרב קהל היד שלו, וגם יכול להגביל אותו, הוא לא יכול לעשות מעצמו ממש צחוק, אתה יודע.
בוא, נתחיל מהסוף, מהשאלה השנייה שאמרת. שום דבר לא מגביל אותו. הוא מופקר בעניין הזה לחלוטין. מה שיהיה טובת האינטרס שלו, האישי והפוליטי, הוא יעשה. אז גם אם תדבר איתו, וגם אם תשב איתו, וגם אם תסכם איתו, אם יהיה נוח לו, אז הוא ילך נגדנו, וזה באג'נדה שלו, בבסיס, בתשתית של ההתנהגות שלו מאז ועדתה. המציאות הזאת של לדבר, אתה יודע, אני הרי מדבר עם כולם, אני מדבר איתו, אני אפילו יושב איתו. אני מדבר עם הגרועים אני לא יודע, ביריבינו, בסוננו, באויבינו, אני לא יודע מה ההגדרה. אני יושב עם כולם, אני מדבר. יש אחרים אצלנו שלא מדברים איתו בכלל. אני מדבר איתו. הוא כמובן אומר לי את הדברים האלה, והוא שומע את התשובות ממני.
למה אתה בוחר באמת לדבר איתו?
אני בטבע כזה. זאת אומרת, זה לא איזה מדיניות, יש מקרים נדירים שאני לא מדבר עם מישהו. זה כמעט ולא קיים.
זאת אומרת, יאיר לפיד עוד לא עשה דברים כל כך חמורים שלא תדבר איתו.
עשה דברים חמורים. עשה דברים חמורים, אבל יותר מזה, מה שהוא תכנן לעשות השנה, אני רוצה שתדע, אל בעל הנס מכיר בניסו, אבל צריך לדעת בעוד כמה חודשים היו יוצאים צווי גיוס לכל בחורי הישיבות. לא היה כסף בישיבות, היה תקציב מאוד זעום. אני ראיתי את התוכנית שלהם לשנת התקציב הנוכחית. לא היה הבטחת הכנסה לאברכים, לא היה תקציב לתלמודי תורה. היה קיצוץ עצום בחינוך העצמאי, היה קיצוץ בסמינרים באופן דרסטי. אין תחום, אני לא מדבר על מעונות היום ועל ארנונה ועל זה שאי אפשר היה לרכוש דירה, מישהו אברך. אנחנו לא היינו יכולים לחיות בארץ הזאת. והקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס. הכל התהפך, אגב, בהולכי המדבר, הם בחו, כתוב שהם בחו, כתוב בחז"ל, זה היה בליל תשעה באב, הקדוש ברוך הוא אמר, אחרי זה חס חלילה קרה מה שקרה, על זה שבחו בליל תשעה באב ללא סיבה. גם היום בוכים ללא סיבה. זאת אומרת, המצב הוא נס גלוי, גלוי. הדבר הכי לא צפוי, ביבי הרי הוא איש שהוא לא עושה דבר שהוא לא מאולץ לעשות. והוא הפיל את הממשלה הקודמת, והוקמה הממשלה החדשה. מישהו רוצה להגיד לי שזה לא נס?
אתה יודע, כל אחד רואה את זה כפי שהוא רואה, אבל אני מניח
שלך... מה זה כל אחד רואה? אנחנו חיים בארץ הזאת כולנו.
אתה יודע אבל מה ההבדל בינינו? אני לא באמת יודע כלום על מה שקורה שם, על מה שקרה במסע ומתן. אתה כן יודע...
לא במסע ומתן, אנחנו כבר לא במסע ומתן.
בסדר, אבל אתה כן יודע מה היה, אז אין לי באמת יכולת להתמודד מולך.
אז אני אומר לך, תאמין לי...
הם לא באמת יודעים, אז זה...
תאמין לי, אני לא מחדש בעניין הזה שום דבר. התוכנית הייתה השנה, שכמעט ולא יהיה תקציבים לחרדים בכל תחומי חייהם, ילדים, בתי ספר, ישיבות, כוללים, סמינרים, מקומות יישוב, מעונות, כל תחומי החיים, אי אפשר היה לחיות. קשה לא לדבר על זה, שחצי שנה לפני 2017, שזה ביוני השנה, ביוני ב-2016, היו מקבלים כולם צווי גיוס, כמובן שאף אחד לא היה מתגייס, כולם היו ממשיכים ללמוד תורה, אבל אתה יודע איזה אנדרלמוסיה קרתה פה. והנה מה קרה, יש חוק גיוס, שאני כמובן לא הולך להרחיב בו את הדיבור, אבל חוק גיוס שמנע את כל התהליך הזה, כל התקציבים, כל הדברים של לחיות בארץ הזאת, לפחות את המינימום של החיים שאנחנו יכולים לחיות כאן, הכל חוזר חזרה. זה נס. לא צריך להיות חכם גדול.
טוב, עוד ככה כמה דברים בקצרה ברשותך. אני שם לב בזמן האחרון שיש לך תחביב חדש. אתה פשוט נהנה להתגרות בסמוטריץ' והוא בך. בשביל מה זה טוב? שניכם דתיים באותה קואליציה, סתם?
קודם כל, הייתה בעיה עם התקציבים אצלנו. מה שעליהם דיברתי עכשיו, הייתה בעיה, בגלל שהטענה הייתה שזה צריך לצאת ממקומות שבהם הבית היהודי שולט עליהם. רק לאחר המאבק שלי, היה סיכום אצל ראש הממשלה, שזה היה בזה באמת סיכום חיובי, שאנחנו מקבלים את מה שסוכם איתנו, בהסכם הקואליציוני, באמת בשלושה ימים האחרונים, העברתי את זה גם בוועדת הכספים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי העניין הזה. אני באמת נמצא איתם בקואליציה. אבל אני הייתי מצפה, גם היום הייתי מצפה לקצת צניעות. הם חברו יחד ליאיר לפיד, הם היו איתו יחד. כל הכסף שקיצצו מהחרדים העבירו להם. אנחנו עשינו הסכם קואליציוני לחזור ללפני יאיר לפיד. להם לא היה סיבה, הם בקואליציה יאיר לפיד, הם הלכו איתו נגדנו. ואני הייתי מצפה קצת צניעות, חבר כנסת חדש שמגיע לוועדת הכספים והוא מתעדר בזה שהוא עם ציציות בחוץ, שיהיה קצת צניעות כלפינו, קצת ענווה, אחרי מה שהם עשו לנו. הם הפכו את לומדי התורה לעבריינים פליליים. הם פגעו בכל הקדוש והיקר לנו, הם בחבירה עם יאיר לפיד. ולכן הייתי מצפה ממנו שתהיה קצת צניעות, אבל הפסקתי בציפייה הזאת וזה נגמר העניין. לא מצפה יותר.
היחסים שלך איתו משפיעים גם כן על הקשרים עם בנט ואחרים במערכת?
לא יודע, אני לא נכנס לתוך הבעיות הפנימיות שם, אבל אני במסגרת הישיבה של ראשי המפלגות אצל ראש הממשלה ביום ראשון, אנחנו לחצנו ידיים והתקדמנו עם מה שהיינו צריכים להתקדם. אני נמצא בכנסת לא בשביל מערכת יחסים חברית עם זה או אחר. יש לי יעד, הרב שח, מרן הרב שח זכר צדיק לברכה, לימד אותי שצריך להסתכל על היעד, לא ללכת להתבלבל באמצע עם כל מיני דברים אחרים. לי יש יעד, לשם כך שלחו אותי לכנסת. ואם אני משיג את היעד הזה, כל אלה שהם חברים שלי או שונים שלי, הופכים להיות לא רלוונטיים. זה מה שקרה עם בנט.
תן לנו כותרת הבוקר, הסוגיה שהיינו אמורים לפתוח איתה את השידור, וזה השביתה שהייתה אמורה להיות מתוכננת, ועלייה של 7.5% אם אני לא טועה, בשכר.
אני שמח על ההסכם. ההסכם שמעלה את השכר באופן דיפרנציאלי, יש כאלה שמקבלים שכר מאוד גבוה, לא צריכים לשבות ולא צריכים לדרוש תוספות שכר על כאלה שמקבלים שכר שהוא לפעמים אפילו די דמיוני, אבל בוודאי אם הוא שכר גבוה רגיל, הדיפרנציאליות היא חשובה מאוד, שאלה שמקבלים שכר זעום ויש עובדים ששני בני הזוג עובדים והם עדיין נמצאים בקו העוני.
זה לא פייר, למה רק הם? מה עם האנשים הפשוטים שמרוויחים את השכר הזה? זה ממש לא פייר.
לא, לא, אני חושב שגם את זה צריך לעשות. יש בה מגבלות חוקיות בנושא הזה של אנשים שעובדים במקומות עבודה פרטיים. קודם כל מדברים על עובדי המדינה, מדברים על עובדים
שנמצאים בשכר הציבורי. אני אגיד לך מה אני חושב מהצד. צריך לייצר איזה חוק שיעשה איזושהי קורולציה בין ההישגים הגדולים של אלה שיש להם כוח של ההסתדרות, לבין השכר, השכר המינימום. כלומר, לא יכול להיות שיהיו כאלה פערים בגלל שאלה יש להם כוח ואלה אין להם כוח. ואם מישהו שיש לו כוח יצליח להשיג הישגים, אז החוק יעשה פשוט, יאזן את השכר המינימום.
יש בחקיקה צווי הרחבה, יש דברים שאפשר לעשות את זה, אני לא בטוח שזה אפשרי, אני אגב לא בטוח גם מבחינה הלכתית אם מותר, בגלל שאדם יש לו עסק פרטי, לא בטוח שאתה יכול לחייב אותו, אתה יכול לחייב אולי שכר מינימום, אתה יכול לחייב דברים שהם כלליים, אתה לא יכול לחייב בהסכם קיבוצי, אלא אם כן העובדים באותו מקום פרטי מתארגנים, והם עומדים מול המעסיק שלהם. טוב. זה סיפור הרבה יותר מורכב, יותר קל, וזה גם משפיע וגם משליך וגם יש אפשרויות חוקיות לעשות באופן מוגבל, לעשות צווי הרחבה. כאשר אתה מדבר על השכר הציבורי, כאשר אתה מדבר על מקומות עבודה הפרטיים, אגב שאני מזדהה עם מה שאתה אומר, אנשים עובדים במקומות עבודה, אגב זה קורה הרבה מאוד בציבור החרדי, ומשלמים להם שכר שהרבה פעמים שכר רעב, לפעמים גם אלה שמשלמים את זה הם אנשים
טוב,
חרדים.
זה נושא שראוי באמת את דיון, אבל זמננו תם.
אבל זה מה שהעלית היא דבר נכון, אני מזדהה עם השאלה, התשובה יותר מורכבת.
תודה, בוקר טוב, שיסיימנו שעה ראשונה.